שאנחנו בפרק עין. כן, התחלנו כבר את הפרק בפעם הקודמת, ואנחנו ממשיכים. כן, יש פה איזושהי נחמה, כן? הרי הספר בכללו עוסק במהותה של התורה, והתורה היא מה שנשאר לעם ישראל בגלות. עד כדי כך שהדבר הזה גם פיתח את המחשבה המוטעת שהיהדות היא אך ורק התורה. כלומר שהיהדות היא סוג של דת. כשמצד האמת היהדות איננה דת, כי אם לאומיות, שדבר השם פונה אליה. אני אומר בפעם הרביעית, ואתה צריך כבר לשים לב, פרק עין. אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה עוד פעם. כן. טוב. אם אתה רוצה, אני יכול להוסיף לך פרט חשוב, זה עמוד רש י' ז'. אז אם כך, עם כל הסכנות שיש באמירה הזאת, אבל האמת היא, זאת אמת גמורה, שמה שנשאר מעם ישראל הקדום בזמן הגלות, זה התורה. והתורה היא בעצם נותנת לנו מעין מלכות. כן, אנחנו אמרו, במלאכים ימלוכו. במלאכים ימלוכו, התורה היא השורש של המלכות. ואם כן, ואמרו גם מן מלכי רבנן, מי הם המלאכים החכמים. אז אם כן, יש צד של נחמה בזמן גלותנו, שיש לנו משהו שנותן לנו עליונות ונבדלות לעומת האומות. למשל, הגויים יש להם זכות לשלוט עלינו, בזמן הגלות, בתחומים מסוימים. למשל, מס, כן? המיסים והארנוניות, יש להם זכות לשלוט עלינו, יש לנו כלל דינה דמלכותא דינה. אבל כל מה שנוגע לקבלת עול מלכות שמיים, דיני איסור והיתר, אין להם שום יכולת של שליטה עלינו, כמו שאמרו חנניה, מישאל ועזריה, נבוכדנצר, והעניינים האלה, אתה והכלב שווים. בואו נראה, יש גם ביטוי שכדאי לשים לב בהקשר הזה, יש ביטוי של רבנו סעדיה גאון, שמשתמשים בו בצורה ממש ההפך ממה שהוא התכוון, אבל כדאי להביא אותו, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, נכון? ביטוי כזה בספר אמונות ודעות של רבנו סעדיה גאון. אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. למה הוא התכוון כשהוא אמר את המשפט הזה? הרי וכי אומתנו לא הייתה אומה לפני כן? לפני שקיבלנו את התורה, לא היינו עם ישראל? את מי הקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, אם לא ישות לאומית שעוד לא קיבלה את התורה? נכון? אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. זה לכאורה ההפך מה שכתוב בתורה עצמה. כן, גם התורה אומרת, מי זה עם ישראל? זה בני אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב לא קיבלו את התורה. אז איפה אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה? אגב, למה תורותיה לשון רבים? תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אלא שצריך לזכור באיזה הקשר אמר הדברים האלה רבנו סעדיה. רבנו סעדיה כותב את זה, כדי להשיב על טענתם של הנוצרים ושל המוסלמים, שהתורה בטלה, כן? שהתורה הייתה נכונה בזמן מן הזמנים, אבל הגיע איזשהו מאורע, או ישו או מוחמד, וזה ביטל חלילה מלהיות כך את התורה. השאלה היא, איך מוכיחים שזה לא יכול להיות? אז רבנו סעדיה מביא קודם כל פסוקים רבים, שבהם כתוב שהתורה היא חוקת עולם. אין חוקת עולם, אז היא לא מתבטלת. אבל הוא אומר, נוסף על כך, יש לנו הרי הבטחה מהנביאים, שעם ישראל יתקיים לנצח. נכון? והוא מביא כמה פסוקים שמוכיחים שעם ישראל יתקיים לנצח. והלא, אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. מסקנה, גם התורה תתקיים לנצח. כי אם האומה היא נצחית, אז גם תורתה נצחית, שהרי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אז קודם כל יש פה נקודה חשובה, והיא שהוא מוכיח את נצחיות התורה מכוח נצחיות האומה, ולא הפוך. דבר נוסף, באיזה מובן הוא התכוון אין אומתנו אומה אלא בתורותיה? שבזמן גלותנו, מה שנשאר מן הקיום הלאומי שלנו הוא התורה. ואם כן, לא ייתכן שהתורה תתבטל. עד כאן, לפחות לא בגלות. מה? מי קיבלו? האם הנוצרים והמוסלמים הסכימו לדברי רב סעדיה? אלה שהסכימו לדבריו התגיירו. אלה שלא הסכימו לדבריו נשארו נוצרים ומוסלמים. פשוט לא?
לא.
טוב, הלאה. בזה הפרק נבאר לך. אני קורא כאן בפרק 70. בזה הפרק נבאר לך, אם שהוא יתברך ביטל כתר שולטן מעל ראשנו. שולטן זה מילה אחרת בשביל שלטון. כן, כתר מלכות. ובין האומות ירודים ושפלים נתן אותנו. גם בית המקדש חרב בעווננו. ופסק קורבן ניחוחנו. הלא, הכתר שהוא גדול מכל כתר, ושולטן מכל שולטן, לא שר מעלינו. ואם כי מעט אנו יודעים ממנה, עכשיו תגיד, בסדר, התורה לא בטלה, אבל באמת, גם לימוד התורה, זה המהר"ל אמר בכמה מקומות, ביטויים חריפים ומרירים, נגד מדרגת החוכמה בימיו, שהוא טוען שעבדה חוכמה מבני אדם. אין יותר חכמים. אז איך אתה אומר, מצד אחד אתה מוכן להרדת את כל הרבנים של דורך, ולומר שאין אף אחד כבר שמבין משהו, ואתה אומר מצד שני שהתורה לא עזבה אותנו. אומר, אנחנו בכל זאת יודעים קצת משהו. בסדר? אז מה שהוא אומר, ואם כי מעט אנו יודעים ממנה, הלא מצהר היא ותחי נפשנו. כלומר, בקצת הזה, יש מה להחיות את הנפש. עד כאן ברוך. זה הרעיון. שאת הרעיון הזה הוא ידגים על ידי מספר מובאות מחזל. מצער הכוונה דבר קטן. זה פסוק בספר בראשית, בפרשת לך לך, כשלוט מבקש מהמלאך, לא סך בפרשת וירה, סליחה, כשלוט מבקש מהמלאך לא להשמיד את העיר צוער. אז הוא אומר, אם מלטנה שמה, והיא מצער, הלא מצער, העיר הקרובה אלינו, והיא מצער, אימה לתנה שמה, הלא מצער היא, ותחי נפשי. כן, כי הוא מבקש לא לעלות עד ההר, כי הוא אומר, אם הוא צריך לעלות להר, הוא לא יספיק, הוא ימות וכו'. אז זה ביטוי פיוטי שמשתמשים בו כדי להגיד שהתורה, כדי להגיד שדבר קטן ימחיה אותנו. בסדר? טוב. זה כמו המילה בארמית, זעיר. זעיר בארמית זה קטן. ובספרי. האמת היא, זה לא בספרי. איפה זה כן? בילקוט, נכון? ילקוט משלי חטא. איך אני יודע שזה לא בספרי, אלא בילקוט? זה כתוב, נכון? כלומר, המהר"ל כתב ספרי, המהדיר בדק את המקור, מצא את זה בילקוט. זה קורה.
אז למה לא למחוק את הספרי?
למה לא למחוק את הספרי? כי המהר"ל כתב ספרי. מי אנחנו שנעיז לשלוח יד בכתבו של המהר"ל? אנחנו עוד לא הגענו לאופנה הזאת שרשאי כל אדם למחוק את דברי רבותיו איך שבא לו, רק כדי שהם יראו יותר יפה. מה? איך אתה יודע שזה טעות מוחלטת? אולי יש לו ספרי אחר? איך אתה יודע בכלל? וחוץ מזה, זה חשוב להשאיר גם טעויות. שאנחנו נדע שרבותינו לפעמים כתבו מהזיכרון, ולא תמיד הזיכרון עמד להם. מה יש? והם בני אדם. גם זה חשוב לדעת. יש אפילו, במהר"ל ראינו שהמהר"ל ציטט פסוקים בצורה לא נכונה. אתה זוכר את זה? כשקראנו על הלוחות השניים, שהוא אומר איזה הבדל בין לא תחמוד שבלוחות הראשונים, ללא תחמוד שבפרשת ויתחנן, והוא אומר הבדל שלא קיים. נו, אז זה חשוב לדעת. מה זה טכני?
זה דבר עקרוני. פה זה דבר טכני, זה טעות מהמקום. אפשר לתקן?
אז קודם כל, מי אמר לך שזה בטוח טעות? זה בגלל שהמהדיר, הוא מצא את זה בילקוט ולא בספרי, זה אומר שזה לא בספרי?
כן.
אולי המהר"ל קורא לספרי לילקוט שמעוני ספרי? איך אתה יודע? לא, אתה לא יכול. אז בקיצור, אתה כותב ועושה הגר.
אז מה שימצא, כל דור ודור, כל מי שעושה את העבודה,
להפך, אני אסביר לך משהו. דווקא אלה שתקנו שיבשו, הרבה פעמים, אנשים עשו תיקונים, היו משוכנעים שצריך לתקן, וזה יצא משובש. ברור? אני חייב יותר מזה. יש ספר שקוראים ילקוט שמעוני, הנה בדיוק מינו לקחנו עכשיו, אותו לא כל כך הגיעו, כי לא הכירו כל כך את הספר הזה. בזכות זה שלא עשו בו הגאות, נשמרו שם גרסאות נכונות עתיקות של התלמוד. אתה מבין? טוב, מה שאין כן הגמרא שמצויה לפנינו, כל כך הרבה התעסקו בה, כל כך הרבה תיקנו ועשו תיקונים על גבי התיקונים, שאתה כבר לא יודע מה היה כתוב בטקסט המקורי. לא חבל? כן. הרבה פעמים ראיתי דבר כזה, אנשים שעשו הגאות, שהוכיחו רק שהם לא הבינו את הטקסט. כן? אגב, ככה עושים מבקרי המקרא, אתה יודע? אנחנו צועקים על ביקורת המקרא, על זה שהיא שולחת יד בחומש, ולנו לא אכפת לשלוח יד בדברי רבותינו.
אבל נמצאת שאתה לא יכול לתקן כלום, אז...
אל תתקן כלום.
מי שעשה טעות, רצת על כל הדורות.
נכון. אל תתקן כלום, תכתוב בצד. מה זה בעיה? תכתוב בצד. נראה לי שצריך לתקן. טוב, מה יש? מה קרה? זה פשע?
לא יודע איפה האמת, אז...
עד רבה, זה הסיכוי שאני יודע את האמת. אם אני מדעתי מחליט למחוק, אז אני עם הגסות רוח שלי, אני בא וקובע שאני הבנתי יותר טוב מהגרסה שלפניי. ואז אולי אני מחקתי את האמת לכל הדורות. אה? טוב, בסדר. טוב, בואו נמשיך. ובספרי, בי מלאכים ימלוכו. היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, מי גדול, הממליך או המלך? העושה שרים הוא העושה שררה. הווה אומר, העושה שרים. כלומר, מי יותר גדול ממי? מי שנותן את המלכות למלך. יוצא שאם התורה אומרת, בי מלאכים ימלוכו, יוצא שהתורה גדולה מן המלאכים. כל עצמם של שני כתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, אינם באים אליה מכוחה של תורה, שנאמר, בי מלאכים ימלוכו, בי שרים יסור. הווה אומר, כל מי שזוכה לתורה, מעלה עליו הכתוב כאילו שלושתם מונחים וזוכים לכולם. וכל מי שאינו זוכה לתורה, מעלה עליו הכתוב כאילו שלושתם מונחים ולא זכה לאחד מהם עד כאן. עד כאן מה? המדרש. איזה מדרש? ילקוט שמעוני, אולי ספרי, תלוי.
אני רוצה להתייחס עוד חצי דקה.
בבקשה, מה אתה רוצה?
הרי יש לנו בתורה חסרות ויתרות. ותוקן בשלב מסוים.
לא.
בשלב מסוים.
סליחה.
אמרנו, מה שאלה הלכה? אנשי דברי ישבו?
זה משהו אחר. זה לא תוקן, זה הוכרע.
הוכרע, בסדר.
זה משהו אחר. יש לך שתי גרסאות, ואתה רוצה לדעת מה לכתוב בספר תורה.
אז גם פה.
לא, אבל אם לך שתי גרסאות.
אבל פה... אז אתה פול בכלל בספר כלום. שום גרסה. בלכות שמעוני כן מופיע. בספר לא מופיע. אז זה יותר קל.
אולי אולי הוא קורא לילקוט שמעוני ספרי? איך אתה יודע? לא יודע.
לא
עבר. לא עבר? אצלי דווקא עבר טוב מאוד. כן.
אפשר שזה ספרי
שמשהו? לא, ספרי זה ספרי דבריו. זה כינוי לספר של התנאים על במדבר ודברים. זה הכל. כן. זה מיוחס לבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. טוב, וביאור זה. כי האדם, עכשיו הוא יבאר את המדרש הזה. כי האדם מצד שהוא בעל חומר, אין ראוי אל המלכות ואל הכהונה, כי מצד החומר ראוי אל האדם הפחיתות והשפלות. לכך המלכות והכהונה מתחייב מן התורה, כי התורה היא שכלית, כוונה מופשטת, והשכל במה שהוא שכל מתעלה במדרגתו. ואליו נמשכו שאר המדרגות אשר למטה ממנו. כן, מה אתה רוצה?
מה זה מצד החומר האדם
להתקרב פחיתות ושפלות? מצד האדם, מצד החומר. האדם יש בו חומר. יש לו גם נשמה. כל המעלות האציליות שבאדם, מאיפה הן באות? מן החומר או מן הנשמה שלו? מן הנשמה, זה בדיוק מה שאומר. כי אם היינו עושים רק מצד החומר, האדם איננו ראוי למשהו יותר מפחיתות ושפלות. הרי הוא בהמה. נכון? בהמה, אין לה מלכות. מעולם לא תמצא אפילו אריה עם כתר על הראש. חוץ מאשר בציורים, נכון? אבל בטבע, אתה לא תמצא אריה שיש לו כתר על הראש. קל וחומר לא ג'ירפה. רגע. בוקר טוב. האם הטעות בפסוק, או בפיסוק אני יודע, כי למהר"ל היה מנהג שהוא בכוונה כתב פסוקים בטעות, כי הוא רצה לכתוב את התורה שבכתב, או להגיד פסוק מהתורה שבכתב בציטוט, כי התורה שבכתב היא רק נכתבת? אני מבין שאתה מתייחס למה שאמרתי על התיקון בציטוט מפרשת ויתחנן, שדיברנו עליו מקודם. זה ברור שזה לא נכון, כי שם המהר"ל מביא את ההבדל בין הפסוק ביתרו לבין הפסוק בויתחנן, כביכול, והוא מסביר מדוע יש הבדל. כי שמצד האמת, אין הבדל. נכון? ואני זוכר שכשלמדנו את הפרק הזה, באמת ידידנו יוחאי, שלא נמצא היום משום מה, הוא באמת העיר על כך, הוא הסתכל בפסוק, הוא אמר, אבל אין פה הבדל. אם כן, צריך שמה, זה ברור שהמהר"ל עשה את זה בטעות. אבל למה השגחה עליונה סדרה שתהיינה טעויות בכתבי המהר"ל? כדי שנדע שהטעות היא אנושית. בסדר? טוב. ואין זה ממעיט כלל וכלל ממעלתו העצומה של רבנו ליווה בן בצלאל. טוב. עכשיו, אז בוא. כמו כאשר נמצא מלך אשר מדרגתו על הכל, אי אפשר שלא ימצאו שרים עמו שיש להם מדרגה יותר קטנה. וזה מתחייב מן מדרגת המלך, והם נטפלים אל המלך. ואין השרים עיקר, רק המלך הוא עיקר, ועמו נמצאים השרים, והרי המלך עושה שרים. וזה שאמר כי התורה ממליך מלכים והשרים, כי לפי מדרגת התורה העליונה, מתחייבים עמה שאר מדרגות של גדולה וחשיבות, כמו המלכות והכהונה. ובזה התורה ממליך מלכים וכל שררה בעולם. וזהו שאמר שכאשר יש לו תורה, כאילו זכה לכל הכתרים, כיוון שבכוח התורה כל המדרגות כולם, כמו שבכוח המלך כל השררות, כיוון שנמצא מאיתו הכל. וכן התורה, כאשר יש לו התורה, כאילו זכה בכולם, כיוון שנמצא הכל מכוח המדרגה העליונה הזאת, הרי זכה בכל הכתרים. וכן אם לא זכה לתורה, לא זכה לדבר כלל, כי אין האדם מצד עצמו ראוי לשום גדולה ומעלה, רק כאשר יש לו התורה, אז נמשכו אליה שאר מדרגות, כמו שאין ראוי שיהיה במדינה שרים מושלים מצד עצמם, רק אל המלך ראוי לחלק שרה לכל בעלי השרה, וכאשר המלך נמצא, אז נמצאים עמו השרים. ולפיכך, אם אין נמצא בו התורה, כאילו לא זכה באחת מהן, כיוון שבצד עצמם אין מציאות להם כמו שהתבאר. ודברים אלו ברורים, כאשר תבינם, תשמח בחלקך, ותדע כי כתריך גדול מכתרם, כי התורה היא כתרנו, ותפארתנו וכוחנו. טוב, דברים יפים, אבל הם מעוררים שאלה. במציאות ראינו שהמלכים והשרים בעולם לא אכפת להם אם יש להם תורה או אין להם תורה. וגם אנחנו רואים במציאות שבעלי התורה אין להם מלכות. אז מה זה הסיפור הזה שמכוח התורה מולכים המלכים? מובנת השאלה שלי? כן? נפוליאון, כן? הרשע הזה, האכפת לו שיש לו תורה או אין לו תורה? בכלל לא מעניין אותו, נכון?
זה משל.
זה משל. אז אם ככה זה בלוף, מה שכתוב כאן.
לא
בלוף. מה זה משל? משל למה?
כמו שעושה מלך
ושרים,
זאת אומרת, מה המלכות?
לא, הוא אמר לנו כאן שאף על פי שניטל מאיתנו השלטון, והשלטון שניטל מאיתנו הוא לא סתם שלטון, הוא לא שלטון משלי, הוא שלטון ממשי, שלטון פוליטי, והקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו את השלטון הפוליטי ולקח ממנו את הכהונה, אבל הוא אומר, אל תדאג, כי השורש של כל זה נמצא אצלך, זה התורה. זה מה שהוא אמר, נכון? אז כשהוא אומר שהתורה ממליכה מלכים, הוא מתכוון למלכים כיבשו אותו, כהנים כיבשו אותו. ואני שואל, במציאות אנחנו רואים שזה לא ככה. אנחנו רואים שהמלכים מולכים בכיף, ולא אכפת להם אם יש להם תורה או לא. ואנחנו רואים שבעלי התורה, יש להם תורה בכיף, אבל אין להם מלכות. בסדר? עד כאן קושייתי. בבקשה. אפשר לקחת קושיות מהמציאות, מה שנקרא.
מי יותר חשוב, המלך או הנביא?
רגע, 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 רגע. אני חוזר על שאלתך. מי יותר חשוב, המלך או הנביא? תשובה, המלך.
המלך?
ודאי.
אבל אמרנו מי שממליך הוא היותר חשוב.
מי שממליך הוא היותר חשוב, אז מה?
והנביא ממליך.
הנביא לא ממליך.
היינו בשמואל הנביא.
שמואל לא ממליך.
לצק שם על
משה. הוא לא ממליך. המלך לא ממליך. המלך מאשר, הנביא לא ממליך. הנביא מאשר את הבחירה של העם. העם הוא זה שנותן את הכוח למלך, ויש זכות וטו או אישור על ידי הנביא. מובן?
לא. אני יודע למשל
שאם אליהו
הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תמליך את יהודים בלי. וזה תחתיך.
הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. בראשית השושלות, כן, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו להמליך את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא למלך על ישראל. בסדר. אבל זה בגלל שבאותה שעה הקדוש ברוך הוא משתמש בנביא כדי לגלות רצונו. אז הנבואה גדולה מן המלך, אבל הנביא עצמו קטן מן המלך. הראיה, כשהמלך והנביא נפגשים, מי משתחווה למי?
טוב, זה
בעוד
כבוד.
בסדר, אבל מי שמשתחווה זה הנביא. הנביא משתחווה, המלך לא משתחווה. נכון? יש כלל. עכשיו, אם תשים לב, למשל, בספר ישעיהו. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. לכאורה, אם הנביא חשוב יותר, צריך להגיד שהמלך עוזיהו מלך בימי ישעיהו. כי ישעיהו הוא העיקר. אלא מה? לא, אתה אומר, עוזיהו מתנבא, ישעיהו מתנבא בימי עוזיהו. סימן שעוזיהו הוא המקור. נכון? כלומר, המלכות היא קובעת את אופי הנבואה. אבל, בסדר, הדיון הזה הוא דיון מעניין, אבל למה הבאת את זה?
כי אמרת, מי
יותר
חשוב, המלך או מי שממליך אותו. אז הבאתי את הנושא.
הקושיה, יפה, יפה. אתה אומר ככה, שהנביא ממליך. והרי הנביא פחות חשוב המלך. יפה, אתה צודק, אבל הנבואה גדולה מן המלך. הנביא לא, אבל הנבואה כן. כן? כמו שגם הרבנים משתחווים למלך, גם כן. אבל פי שיש להם תורה שהיא גדולה מן הרב, מן המלך. כן? כי התורה גדולה מן הכל. עכשיו השאלה היא מה זאת אומרת, אז בואו נחזור לשאלה שלנו. אנחנו רואים שהמלכים מולכים בכיף, ולא אכפת להם אם יש להם תורה או אין להם תורה. כמו כן, הרבנים לומדים בכיף, ואין להם מלכות, אולי מצטערים על זה, אבל זאת עובדה. כן? אז איך כאן הוא אומר שעל ידי התורה כולם הולכים? מכוח התורה הם הולכים? מה, אתה רוצה להגיד שהקיסר של סין אכפת לו, או נשיא ארצות הברית? מה? הכוח לימוד התורה, כלומר, בגלל שאני לומד תורה, אז הקיסר בסין מולך? ככה אתה אומר? הייתי רוצה לראות את זה. איך? מה זה המיסטיקה הזאת?
לא רואים את זה.
לא רואים? אז אני לא השתכנעתי. כן? אני חושב שכן רואים את זה, אבל לא באופן שבו אתה מתאר את זה. כל מלכות היא באה כדי לבטא איזשהו ערך. מה שנקרא האתוס של אותה חברה. זאת אומרת שאלמלא שהציבור מכיר במושל, בתור מי שמייצג את המאוויים של אותו הציבור, לא הם ממליכים אותו. כך שבסופו של דבר, המשטר הוא ביטוי לערכים. והערכים, בסופו של דבר, הם משתלשלים מערכים שהם מעליהם, שאותם אנחנו לומדים בתורה. כלומר, התוכנית הפוליטית בכל כדור הארץ, היא ביטוי של התורה באופן סמוי. מובן? אבל יש לזה ערכי. כלומר, כל אומה באה לבטא, להוציא אל הפועל, משהו שהיא מכירה כערך.
איך יש
את השבותה? אבל זה לא מהתורה שאני לומד, אם ככה. זה מהתורה שהקדוש ברוך הוא לומד.
אז גם זה מיסטי.
זה לא מיסטי, כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אתה צודק, זה קצת מיסטי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי איזושהי תבנית. התבנית הזאת, אנחנו קוראים לה התורה שבה הקדוש ברוך הוא מסתכל. עכשיו, אנחנו יודעים שהתורה שאנחנו לומדים, יש לה באופן תמציתי, משהו מן התורה ההיא. ולכן, כשאני עוסק בתורה שאני לומד, שיש בה משהו מן התורה ההיא, אני מחובר אל אותו יסוד שמכוחו כל המלאכים בעולם מולכים.
אז
בסדר? כן, בבקשה. לא, ברוך השם, עכשיו שאנחנו בארץ ישראל, יש לנו גם תורה וגם מדינה.
זה גם יכול להגיע בלי תורה למלכות.
לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה שאפשר להגיע בלי תורה למלכות. אני רק אומר שמה שהמהר"ל כאן מנחם את הקורא, זה הקורא שיש לו רק תורה ואין לו מלכות. עכשיו, האם זה אומר שלפי המהר"ל זה לא בסדר שיש לי מלכות? חלילה לא מלומר שטות כזאת. המהר"ל הוא בעד שתהיה לנו מלכות. אלא הוא אומר, אין לנו מלכות בינתיים, לפחות יש תורה. כשקמה מלכות, מדינת ישראל, אז יש לנו גם מלכות, גם תורה. מה רע בזה? אני אומר דבר פשוט, כן? בבקשה.
לפני שלוש שנתיים שמעתי מהרב שמסביר שאם בודקים באירופה, במובן שאפילו גם בארצות ערב, המלכים בעצם לא שייכים לאומה שהם הולכים עליה. זאת אומרת, כולם באים מבחוץ.
אתה זוכר את התאריך המדויק שבו אמרתי?
לא,
בסדר,
זה מזמן, זאת אומרת, בכל אופן, עכשיו, איך יכול להיות, זאת אומרת, שאנשים, מצד שני, עכשיו הרב מסביר, כן? שאנשים, יש את האתוס, את אותם ערכים, בזה, זאת אומרת, תחפש אותם בחוץ. העם בוחר ערכים ואת הערכים מייבאים בחוץ.
אני אחזור על שאלתך היפה. אתה אומר כך, לפני שנה, שנתיים, אתה לא זוכר בדיוק את התאריך, שמעת ממני שמקובל מאוד בהרבה מדינות בעולם ששושלת המלכות היא דווקא חיצונית לאומה. כן? למשל, מלכי אנגליה הם גרמנים, למשל. אז איך זה יכול להיות? זאת אומרת, אם באמת המלך מבטא את האתוס הלאומי, איך זה שהשושלת בא מבחוץ? עד כאן השאלה. התשובה היא פשוטה מאוד. המלך בוודאי מבטא את האתוס הלאומי, רק כדי, הוא צריך להיות נבדל מן העם כדי שהוא יוכל למלוך. ולכן, על מנת שהוא יהיה נבדל, הם בוחרים אחד מבחוץ.
אז זה לא קשור לאתוס בעצם.
לא, כי לוקחים אחד מבחוץ ומגיירים אותו. כלומר, אתה תהיה נגיד מלך פולין, למרות שאתה לא פולני, אבל אתה עכשיו תאמץ את האינטרסים הפולניים. משהו כזה, ברור? ככה היה מקובל, ולכן התורה התנגדה לזה, היא אמרה מקרב, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. כן, בבקשה. טוב.
למה שהיינו עם בלק?
מה?
גם בלק, לא?
כן, בלק בן ציפור, מלך למואב בית ההיא, למרות שהוא לא היה מואבי. כן, לא יכול לדומה. טוב. לא, זה דבר מקובל ידוע בהרבה שושלות מלכים, שזה כך. כן. עכשיו, אני גם חושב שכדאי אולי לפתוח את ה... חלונות, כי פשוט אנחנו נחנקים. אגריפס? מה זה אגריפס? מישהו? לא מכיר. אגריפס. לזה התכוונת? מה זה קשור לאגריפס? כן, כן, ודאי. כל הסוגיה הזאת. טוב. אגריפס. לא ידעתי על מה אתה מדבר. טוב. בפרק כמה דברכות דף ח' עמוד א'. אמר רבי חייא בר אבא משמי דעולה. אגב, מישהו ניסה להדליק את המזגן בכלל? אולי אפשר להדליק את המזגן?
עובד.
עובד? מה פתאום עובד? איזה עובד? איזה נעלן? עכשיו זה מתחיל. מה שאתה שומע את הרעש בחוץ של מכונות שבחוץ, זה לא קשור לזה. כן, עכשיו זה בסדר. פשוט. טוב. בפרק כמה דברכות, אמר רבי חייא בר אבא משמי דעולה. עכשיו זה עוד הדגמה לרעיון. כאן הוא הביא מהילקוט, או מהספרית, תלוי איך נסתכל על זה. עכשיו הוא הביא מהגמרא, אמר רבי חייא בר אבא משמי דעולה. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. עד כאן דברי הגמרא. עכשיו, יש אנשים ששוכחים, לפעמים לכתוב, כלומר, אנשים לא שמים לב, סליחה, בסדר. לא שמים לב שהביטוי בגמרא זה מיום שחרב בית המקדש. הרבה הם שומעים, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה, כאילו שההתמקדות בתוך הלימוד בבית המדרש, זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא מלכתחילה. זה ודאי לא נכון, אלא זה ביטוי של צער. מיום שחרב בית המקדש, לצערנו, כל מה שנשאר לו לקדוש ברוך הוא בעולמו זה 400 של הלכה. אבל לא שזה המצב הרצוי, המצב הרצוי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו 400 בארץ ישראל. כל המהלך 400 בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא. אז יש כאלה שמהפכים את הביטוי הזה לכיוון השני, אומרים שאין, שכל המהלך 400 של הלכה בארץ ישראל. אבל זה ברור שזה לא כך. כן? אבל מיום שחרב את המקדש, הקדוש ברוך הוא הפך להיות נשיא המועצה הדתית של הקוסמוס. כן? כלומר, בעולם כולו, מה? אפשר לקפל את ארץ ישראל, זה גם נכון. טוב, אז זאת אומרת ש... אבל זה, בכל זאת, זה יש איזושהי נחמה. אדם מחפש איפה ארץ ישראל נמצאת, הוא מוצא אותם ב-400 של הלכה, או בבית הכנסת. יש דבר ששמתי לב כמה פעמים. בחוץ על הארץ, התפילה בשבת נמשכת סטנדרט, כן? מדבר לא כשיש בר מצווה או משהו כזה. נמשכת 4 שעות. 4 שעות תפילה, בכיף, ובדרך כלל יש אחרי זה גם איזה קידוש ושיעור, ואחרי איזה 5 שעות, משהו כזה, אנשים גם הולכים... כן, אנשים כבר הולכים הביתה וזה. אבל בארץ ישראל התפילה נמשכת 1:59, נכון? כן. אז השאלה היא, ואם זה הופך להיות מעבר לשעה 59, כולם באי נוחות רבה מהירים שהחזן מגזים וכו' וכו'. השאלה היא, למה זה כך? וכי יהודי ארץ ישראל חשודים שאינם רוצים להתפלל, חס ושלום. אלא שבחוץ לארץ, איפה נמצאת ארץ ישראל? בבית הכנסת. אז אנשים אוהבים את ארץ ישראל, לכן נכנסים לבית הכנסת. מה שאין כן בארץ ישראל, ואז רוצים להישאר הרבה זמן. מה ש... אפשר, אם אתה רוצה, אבל אתה רוצה שאני אקום לקראת את זה? לא, סתם, אני שואל, פשוט אתה מראה לי את זה, זה יפה, אבל מה זה... כן.
מספיקו כמה חלומות.
תודה רבה, איזה רעיון יפה. כן. מה שאין כן בארץ ישראל, שגם מחוץ לבית הכנסת זה ארץ ישראל. אז אנשים ממהרים לצאת מבית הכנסת, כי זה מזכיר להם את הגלות. הם רוצים לראות את ארץ ישראל שבארץ ישראל. לכן מקצרים בתפילה. זה הסיפור. אתם יכולים
לימוד זכות על אלה שנמצאים מחוץ לבית הכנסת.
ודאי, זה לימוד זכות על אלה שנמצאים מחוץ לבית הכנסת. בדרך כלל, בספסל שמה של יד הדלת, יש להם כמה גרעינים. ונעלי נייק. בדרך כלל. תשימי לב. אלה שיש להם נייק, הם קרובים לפתח של בית הכנסת. כן, בבקשה. זה לא היה פרסומת סמויה.
יכול להיות שלא הבנתי משהו נכון, אבל נגעת בעניין של התכנסות בבית המדרש בדורנו, מכיוון שיש בית המדרש, והקדוש ברוך הוא ראש המועצה הדתית שלנו.
כן, נכון.
האם הוצאת התורה אל הפועל בחיים היומיומיים היא... ויכול להיות שלא אמרתי נכון, יהיה ערך גבוה יותר מלימוד התורה עצמו בבית מדרש? מן הסתם זה יכול לבוא אחד על השני.
הבנתי את השאלה. אתה שואל ככה, האם קיום המצוות בעצם, האם זה יותר או פחות מהלימוד בבית המדרש? זה השאלה. תשובה, קיום המצוות זה פחות מהלימוד. אין שום ספק. מה שאני דיברתי עליו זה לא על קיום המצוות, אלא על תחומי ההתעניינות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, בזמן הגלות, מתעניין בדבר אחד בלבד, בבית המדרש. בזמן הגאולה, הוא מתעניין בהרבה מאוד תחומים, הרבה תחומים שייכים לעניין האלוהי, דיינו, ניהול מדינה, חקלאות, תרבות, כלכלה, האנושות בכללה, אפילו מצב כדור הארץ. כן, כלומר, יש...
לימוד מבין
למעשה? לא, לא, זה לא לימוד מבין למעשה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא מצד... זה טוב טוב, השאלה שלו היא דווקא מדייקת את זה. יש אנשים שאומרים, נכון, מה שחשוב לי בחיים זה לימוד תורה, אבל חוץ מזה אני מקיים מצוות מחוץ לבית המדרש, כדי להראות שלמרות שיש חיי חולין, אני בכל זאת מחובר אל הקודש. כן? קראתי פעם מאמר שכתב איזה יהודי שחזר בתשובה דרך תנועת חב"ד, אז בארצות הברית הוא אומר, עד עכשיו הייתי עורך דין, עכשיו אני בן תורה שמתפרנס מעריכת דין. כן? אז בעצם מה הוא עשה? הוא לא קידש את החוץ. הוא אומר, טוב, בתוך חיי החולין, אני כבר פחות מתייחס לחול, אני מתייחס רק אל הקודש. אבל מה? יש לי פרנסה. הפרנסה זה כדי שאוכל להיכנס לבית המדרש ללמוד תורה. זה העמדה של הגלות. מה שאין כן, אז העמדה של ארץ ישראל היא שכל החיים הם קודש. אז זה לא מצד קיום המצוות שבזה. אני אספר לך סיפור. היה למשל יהודי אחד בשם רבי זרע. רבי זרע היה חכם מבבל שעלה לארץ ישראל. התלמוד מספר שהוא התענה 100 תעניות כדי לשכוח את מה שהוא למד בבבל, כדי שתיכנס בליבו תורת ארץ ישראל. שזה דבר מדהים, שאדם עושה מאמץ לשכוח תורה. כן? זה פשוט לא יאומן. אבל זה מה שהוא עשה, וכדי ללמוד את תורת ארץ ישראל. עכשיו, אותו רבי זרע שמע שמי שסומך גאולה לתפילה, כל היום מוצלח. אז מה הוא עשה? סמך גאולה לתפילה, ובאותו יום לקחו אותו לעבודה בבית המלך. הוא חזר לרבנים, אמר, מה זה הסיפור שלכם? שהסומך גאולה לתפילה, כל היום מוצלח, סמכתי גאולה לתפילה, לקחו אותי לעבודת המלך.
לסתן.
לא, אמרו לו, וכי דבר קטן הוא בעיניך להיכנס לבית המלך? עכשיו מדובר על איך קוראים זה? הרומאי, נו, הנציב הרומאי. כן, הנציב הרומי בארץ ישראל, וזה נקרא בית המלך. כלומר, בארץ ישראל מעריכים את המלכות, את הפוליטיקה.
הרב, אני פשוט מפחד שלא, אולי לא...
כן, כן, דבר, דבר.
אולי לא הבנתי משהו נכון, כי אני זוכר שנתקלתי באורות התשובה בפרק ת' אם אני לא טועה, פסקה י', על זה שהרב מדבר על אלה שחוזרים בתשובה ואז חושבים שיש עולם של חול ועולם של קודש, זאת כפירה. זאת אומרת שהעולם הקודש לא מתכנס רק בבית הכנסת ובבית המדרש.
כן, אתה צודק.
אלא הוא פועל גם בחוץ. זאת אומרת, אם אני הייתי עורך דין כדוגמת הרב שהביא, ועכשיו אני עורך דין, אבל אני פועל מתוך הוצאת הצדק ועבודת השם.
יפה.
אז עסקתי בקודש.
הבנת נכון, רק שזה לא העמדה שהובעה בסיפור שהבאתי.
אוקיי.
בסדר?
אוקיי.
אוקיי, בסדר. מאה אחוז.
אצל הרב כמה זמן
מפעלים? מה? בוקר טוב לרב. אולי אפשר לומר שהכוח למלכות בא מכך שהתורה נתנה לנו, כלומר יש נתנה לנו, כלומר יש לאדם גם חלק בעניינים העליונים ולא רק לבהמיות החומרית, כמו שהמהר"ל אומר, אם היינו בוחנים את האדם רק מצד עצמו. כלומר יש לנו כוח למלכות מכך שהתורה נתנה לנו. זה היה טוב אם זה היה מדובר רק על מלכות ישראל, אבל כאן המהר"ל אומר שתמיד כל המלכים שבעולם הם הולכים מכוח התורה. זה מה שהיה קשה לי. לכן רציתי להסביר שיש תמיד דרגה זאת או אחרת של ערכיות מאחורי כל מלכות, וכל ערכיות נמשכת בסופו של דבר מן התורה שהקדוש ברוך הוא ברא בה את העולם. מדוע בית הכנסת מזכיר ליהודי את הגלות? זו לא אמירה והרגשה מיסטית? אולי יהודי הארץ פשוט פחות סבלניים, פחות מתחברים לתפילה? כן, אז זה בדיוק מה שאני שואל, מדוע? אם אתה רואה שיש הבדל בין יהודי הארץ ליהודי חוץ לארץ, אז אולי זה אומר שהסגנון של התפילה הקהילתית בבית הכנסת זה דבר שמחזיק יותר טוב בגלות מאשר בארץ, מכל מיני סיבות. אחת הסיבות, אני יכול להבין, מה שמקיים את הזהות היהודית בגלות זה בית הכנסת בלבד, זה מה שנשאר. מה שאין כן, מה שמקיים את הזהות היהודית בארץ ישראל זה גם ביתר ירושלים. זאת אומרת, יש מרכיב, או הפלאפל, יש, כלומר, יש מרכיבים שמחוץ לבית המדרש, שהם מה שמשווק על ידי מרכז ההסברה של משרד החוץ. טוב, הערה צדדית, מכאן שתעניות משכחות את הלימוד? לא. אלא הוא עשה תעניות כדי לשכוח. זאת אומרת, התעניות פועלות למה שאתה מקדיש אותן לו. אם אדם מקדיש תענית כדי לחפר על חטא מסוים, אז זה עובד על זה. אם הוא מקדיש תענית כדי להשיג משהו אחר, זה עוזר לו.
כמה
זמן מתפללים שלנו? אצלי, בבית כנסת שלנו, כמה זמן מתפללים? שעתיים וחצי. אולי שעתיים שלושת רבעי. משהו כזה. למה? אולי, לא, באיזה עריה? מתחילים ב-7:45, מסיימים ב-7:45. לא, זה שלוש שעות.
שלוש שעות.
שלוש שעות. ברוך השם. כן, אנחנו קצת גלותיים פשוט. נוסטלגיות וזה. כן. טוב. נחמד, יושבים כאן. ועוד לא עושים מכירת המצוות והכל. אפשר לעשות קצת יותר, אתה יודע.
לא מוכרים.
לא, לא, לא מוכרים. אתה רוצה, תבוא, תקבל בלי...
הגבה שלכם הוא דוקטור, אני יכול לבוא אליכם?
הגבה שלנו הוא לא דוקטור, הוא פרופסור, אני מבקש.
פרופסור?
כן.
זה חידוש.
טוב, הלאה. איפה אנחנו? בפרק עמד לברכות. אז נחזור לנושא, כן? אמר רבי יחיה, מה? איך אותו עורך דין היה צריך להתנסח? כפי שהוא ניסח בסוף. הוא אומר, עד עכשיו הייתי רק עורך דין מסיבות של חול, עכשיו אני עורך דין מסיבות של קודש, כי אני מקדם על ידי זה את עשיית הצדק בעולם, מגלה את אור השם שם. אבל זה דבר שהוא קשה מאוד להגיע אליו, להכרה הזאת בחוץ לארץ, ויותר נוח להגיע אליה בארץ ישראל. אני זוכר לפני שנים רבות, בהיותי צעיר מאוד, הייתי מדי פעם גם מדריך טיולים, ולקחתי קבוצה של יהודים מאמריקה לאחד היישובים בשומרון. זו הייתה התקופה שבדיוק אז התחילו לבנות קצת וילות ויצאו מהקרוונים. צריך להבין שהתנאים בהתנחלויות הראשונות היו קשים מאוד. היה בקושי קרוון פה ושם, גנרטור שלא תמיד עבד, מים זה היה בעיה, היה צריך להביא את את העוקב, וקיצור בלגן עצום. בסוף הצליחו על ידי מאמצים רבים לבנות כמה בתים יפים, וילות. ואז לקחתי קבוצה כזאת לראות כמה מהוילות החדשות ביהודה ושומרון, בשומרון, ו... בעלת בית אחת הסבירה לנו איך הבית שלה יפה, והראתה לנו ככה בשמחה רבה, בשמחת יישוב ארץ ישראל, איזה בית יפה אפשר לבנות בשומרון. עמד שם אחד התיירים האמריקאים עם כיפה בצבע קודר קצת, ואמר, זה נראה לי יותר חומרי מאמריקה. כשביטלו הביטוי חומרי, הוא ביטוי של גנאי. אז הבנתי שחסר לו איזושהי ידיעה, אז הסברתי לו שבארץ ישראל, היפר, יש קדושה בחומריות. הוא אומר, מה פתאום? הבאתי לו כמה מקורות. ובסוף הוא אמר, כפי שרגילים להגיד בוויכוחים מהסוג הזה, זה לא כל כך פשוט, צריך לראות מה מפרשים אומרים על זה. בסדר?
זה... ואנחנו מוסיפים...
מה?
כל הבקשות לעבודתך יתברך. זה הנטרול המוקש.
כן, כן, אתה צודק. כשאומרים לעבודתך יתברך, כל בסדר. טוב. לא, לא, לעבודתו. לעבודתך. לא, יתברך, כי אתך זה גוף שני, יתברך גוף שלישי. זה כמו שיש שיר כזה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יש פה משהו לא מובן, נכון? צריך להגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותו.
יש לנו זה בכל הברכות, ברוך אתה.
כן, בברכות, כן. אבל באמירה, באמירה ערכית כזו, זה לא תפילה, זה תפילה. בכלל, לא מצאנו אי אר בשום מקום שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בגוף שני. כשקוראים לו הקדוש ברוך הוא. אף פעם לא. כשאתה...
כשמשה פונה לקדוש ברוך הוא...
לא, הוא פונה לשם. הוא פונה לשם, לא אל הקדוש ברוך הוא. בסדר? אמרתי, כשאנחנו מכנים אותו בכינוי הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא פונים אליו בגוף שני. מעולם. לא תמצא את זה. יש לזה סיבות, זה לא סתם. הביטוי הקדוש ברוך הוא ביטוי שנמצא אצל חז"ל, לא בתנ"ך. יש לו סיבה. כן, טוב. יעיינה בכבודו בהקדמת ספר גבורות השם, ששם הוא מסביר מדוע. עוד מעט, למה? למה אותו כשנגמור תפארת ישראל, לך תדע מתי. אז נחשוב על גבורות השם. לא יודע, תכן, מקווה אולי, עד סוף שנה הבאה נגמור את תפארת ישראל. תלוי, כמו שאתה אמרת, בשאלות וכדומה. טוב, בפרק כמה דברכות, אמר רבי יחיא בר אבא משמד העולם, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. ובאור זה, כי אין לקדוש ברוך הוא בעולם הגשמי, באשר הגשמי נבדל מן הקדוש ברוך הוא, ואין ראוי שיאמר בדבר רוחני שהוא גשמי. והדבר אשר הוא לקדוש ברוך הוא, ארבע אמות של ההלכה. שימו לב שפה הביטוי באמת הוא מדויק, הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא זה מושג מופשט. אין מה פירוש קדוש? נבדל. מה זה ברוך? אף על פי שהוא נבדל, הוא ברוך. הוא מתגלה. כן? כלומר, זה לא הקדוש ברוך יהיה, אלא הקדוש הוא הברוך. כן? זה המשמעות של הביטוי הזה. אם כן, הקדוש ברוך הוא מושג מופשט. הטרנסנדנטי ואף על פי כן אימננטי. כן? אז אומר, לכן אי אפשר להגיד שיש לקדוש ברוך הוא חלק בדבר הגשמי. והדבר השיעור לקדוש ברוך הוא ארבע עמות של הלכה, פירוש ההלכה הם דברי תורה שהם באמת, כך פירושם לא יתו ימין ושמאל מן האמת. ולפיכך נקרא הלכה, שההולך בדרך אינו נוטה, הלכה משון הליכה, כן? שההולך בדרך אינו נוטה מן היושר, לא לימין ולא לשמאל. כך דבר הלכה אינו נוטה מנקודת האמת. וכאשר בחר הקדוש ברוך הוא, בחר בארץ ישראל שהוא באמצע העולם, ובחר אחר כך במקדש שהוא באמצע ארץ ישראל, ודבר זה מפני לבריאות שכל דבר שהוא נוטה מן האמצע אינו ראוי לקדושה. כי כבר אמרנו פעמים הרבה מאוד שכל דבר שיש לו רוחק מתייחס אל הגשמי, שהגשם יש לו רוחק, אבל האמצעי בשביל שאין לו רוחק, שהרי הוא באמצע, מתייחס אל הדבר הנבדל. ומפני זה בית המקדש הוא הקדוש, מפני שבית המקדש הוא באמצע. וזה אומרם בספרי בעלותך סימן א'. אגב, זה באמת בספרי? כן. למה לא? יותר מזה, אני חושב שפה הוא מביא מהפרשת בעלותך. הפירוש הקלאסי על בעלות, על במדבר, זה הספרי, זה בסדר. כן? וזה אומר בספרי, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, מכאן אמר רבי נתן, האמצעי משובח. ומפני שבית המקדש הוא קדוש, הוא אל השם יתברך, כי דברים הגשמים הם רחוקים מן השם יתברך. וכאשר חרב בית המקדש בעווננו, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא ארבע עמות של הלכה. כלומר, מה הוא רומז כאן? לפני כן היה לקדוש ברוך הוא עוד משהו. מה? בית המקדש. למה בית המקדש שייך לקדוש ברוך הוא? כי הוא באמצע. והאמצע אין לו רוחק, אין לו התפשטות, לכן הוא שייך אל הנבדל. כי הוא באמצע של ארץ ישראל, באמצע של ירושלים וכו'. כן, אין לו הקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה, כי ההלכה הוא הדרך אשר הוא האמת בעצמו, בלי נטייה מן האמת כלל. ולכך יש על ההלכה משפט האמצעי לגמרי. ולכך אמר, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. כמו שהיה בוחר הקדוש ברוך הוא במקדש, שהוא ראוי לקדושה מצד שהוא באמצע העולם, אשר האמצעי אינו רוחק, אשר הרוחק מתייחס אל הגשמי, ולכך בחרו, וזה גם כן שייך אל ההלכה. כי ההלכה היא השכל הפשוט לגמרי, אין לו שום התייחסות אל הגשמי. אבל דבר שאינו הלכה, כיוון שאינו שכל גמור, יש לו התייחסות אל הגשמי. כן, כלומר, אז אם זה לא הלכה, אז זה לא לגמרי מדויק. זה לא לגמרי מדויק, אז אפשר. זה כבר נטייה לגשמי, ואם הוא שכל, במה? שבכל זאת יש בזה צד שכלי, מכל מקום אינו שכל גמור. שכל, הכוונה כאן, מופשט. איננו מופשט גמור. ולפיכך, אין לקדוש ברוך הוא רק 400 של הלכה, כי מצד שההלכה הוא שכל פשוט לגמרי, לכך המקום שבו ההלכה הוא לקדוש ברוך הוא גם כן. כי הדבר שהוא נבדל הוא לחלקו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהתבר למעלה. אבל שאר חוכמות, מה זה שאר חוכמות? למשל פילוסופיה, למשל פיזיקה, אסטרונומיה, ביולוגיה, כן? מה שנקרא שאר חוכמות. לא, לא. כי הוא מסביר, הוא מתייחס פה לדברים שהוא אמר בפרקים הקודמים. כבר יתבאר למעלה בפרקים, שאף אם הוא משיג דבר לאמיתתו, תהיה ההשגה במלאכים ואיך היוצא בהם, אין ההשגה נבדלת מכל וכל, רק מצטרפת אל עניין גשמי כמו שיתבאר למעלה. שהרי הפילוסופים של ימי הביניים במיוחד, הם סברו שתכלית האדם להשכיל. ומה הוא צריך להשכיל? הוא צריך להשכיל בגלגלים, ולמעלה מזה הוא גם צריך להשכיל במלאכים, מה שקרה השכלים הנבדלים. אומר המהר"ל, גם השכלים הנבדלים הם גשמיים מצד מה? זה מה שהוא הסביר בפרקים למעלה. ולכן, אין יכולת בפילוסופיה להעניק לאדם תקווה של נצחיות, כיוון שהוא עוסק בדבר שבסופו של דבר יש לו צירוף אל הגשם. רק התורה שהיא נבדלת לגמרי מן האדם ומן העולם, היא מקנה לאדם ערך של דבקות בנבדלים, בדבקות באלוהים, ממילא נותנת תקווה לאדם. זה מה שהוא הסביר, כן? בהתנגדות שלו לפילוסופיה. אז אומר, וכן, אם תהיה השגה בתורה, עכשיו, לא רק, השגים בסדר, אז לא בשאר חוכמות, אלא בתורה. אומר, גם בתורה זה לא מספיק, כי בתורה צריך לכוון אל הנקודה הנבדלת שבתורה, שזה ההלכה. לכן אומר, כן, וכן, אם תהיה השגה בתורה, אם לא תהיה השגה להלכה, אין זה נבדל לגמרי. ודבר זה גם כן בארנו למעלה, אצל איזה פרשת דרכים, תלמיד חכם דמסיק שימעת את הליבה דהילך את העין שם. כן, יש שם איזה אגדה. סיברנו, הגענו, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, אינו מתיירה. נכון? מן הפחתים. ומן הליסטים וכו'. נכון? אז הסברנו מה זה פרשת דרכים. הגמרא אומרת, זה תלמיד חכם שמסיק שימעת את הליבה דהילך את העין שם. ומה שאמרו 400 של הלכה, ולא אמרו מקומה של הלכה. עכשיו, הוא שואל, מדוע התלמוד אמר, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה? תגיד, מקומה של הלכה. מפני שבא לומר, כי מקום הלכה נבדל מן העולם הזה, והוא לקדוש ברוך הוא, ואין מקום פחות מארבע. ודבר זה בערו במסכת סוכה, כי אין מקום חשוב פחות מארבע. כלומר, שאין מקום שנחשב מקום בפני עצמו בפחות מארבע. לפעמים הוא 4 תפחים, ולפעמים הוא 400. שנחשב מקום בפני עצמו, הכל לפי הראוי. וכאן, אין שייך 4 תפחים, רק 4 אמות. כי שייך לימוד התורה ב4 אמות, ואין כאן מקום זה. והתבהר לך כי התורה בגלותנו, מקום מקדשנו, ואין העניין תולה במעשה מרכבה ומעשה בראשית. כן? לא שלא תאמר כמו שאמרו, למשל הרמב״ם, שמה שמביא את הנצחיות זה הדבקות בעניינים של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ולא הלכות של שור שנגח את הפרה. שלזה מתנגד המהר"ל בתוקף. כן? רק כי קרוב הדבר בפיך הוא יוכל לעשותו יהיה הלכה. בכל מצוות התורה ובארבע אבות נזיקין, ובארבע שומרין. שומרים, לא בשאר חוכמות. כן? זה המלחמה הגדולה של המהר"ל נגד הרמב״ם בזה. כן.
כמו שאומר פה משפט סיכום שבגלות, התורה זה המקדש.
כן, זה בדיוק מה שהוא רוצה. אבל לא סתם התורה, אלא ההלכה שבתורה. איני רואה הבדל בין ארץ ישראל לגולה, בארץ ישראל הגלותית, המצב גלותי יותר מאי פעם, ורק מי שלומד הוא בן חורין, כנאמר. זה קשור במצוות, כי אדם יכול לחיות בחוץ לארץ, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא בשם, ולחיות חיים יהודיים שלמים. זה תיאוריה יפה, שמנוגדת בניגוד כותבי לדברי התורה בעצמה, שאמרה, וישבתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. זה מנוגד לפסוק מפורש בתורה, וזה גם מנוגד לדברי התלמוד במסכת עבודה זרה, שאומר ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם, וזה מנוגד לגמרא במסכת כתובות שאומרת כל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה, וזה מנוגד לדברי רשי בפרשת לך לך, שאומר במפורש שוהייתי לכם לאלוהים, דווקא שם אהיה לכם לאלוהים, אבל בן ישראל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. וכן הדבר מנוגד לדברי רשי במסכת ברכות דף סמכת או סמכתת משהו באזור, שאומר מדוע האדם שחולם שהוא עירום בבבל זה חלום טוב, ואילו אם הוא חולם שהוא עירום בארץ ישראל זה חלום רע. אז אומר כי אירום הוא אירום ממה שיש מאחורה, מהנוף. כיוון שאומר רשי, ישיבת בבל אין בה מצווה, אלא, ישיבת חוץ לארץ אין בה מצווה, אלא עוון יש בישיבתה. לכן זה שרואה את עצמו אירום בבבל, אז הוא בלא עוון. מה שאין כן, ארץ ישראל שהיא כולה מצווה. אז אם אדם רואה את עצמו אירום בארץ ישראל, הוא אירום מן המצוות. ולא עוד, אלא שבארץ ישראל נאמר נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. אז אם כן, כל המחשבה הזאת, שאין הבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, היא כפירה.
הרב יוסף, מציב לך ציונים.
אדם יכול להיות חי בארץ ישראל, ולא להרגיש שום ישראל, או להיות חדור בניינים של ישראל, וזה מניסיון אישי. על אף קדושתה העצמית אשר אינה נחשפת עד הגאולה, ארץ ישראל לא נקראת גאולה, ותקן אותי אם אני טועה. תשובה, ארץ ישראל היא גאולה. דבר נוסף, מדובר על ארץ ישראל העצמאית, וברוך השם, כבר 61 שנה, שאנחנו כבר בתוך הגאולה, שהרי זכינו לעצמאות מדינית, ולא עוד, אלא שזה שאנשים מספרים לך שלא מרגישים ישראל, הם יכולים לספר לך את זה עד מחר בבוקר. מצד האמת, ארץ ישראל פועלת על האנשים היושבים בה, פעולה סמויה, שלא תמיד האדם מודע לה, ואחרי שנים, כשפתאום הוא יוצא לחוץ על הארץ, פתאום הוא רואה שמשהו השתנה בו, ושהוא לא זהה ליהודי של הגלות. אלא מה? שזה צריך להיות מה שהקדוש ברוך הוא רואה, לא מה שאתה רואה. כי הרי רש"י כותב מפורש, שארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן אותה לאשר ישר. זאת אומרת שאם אנחנו זכינו בדור הזה להקים את מדינת ישראל ולחיות בה, סימן שאנחנו ישרים. ואבותינו שהיו צדיקים גדולים, כנראה לא היו ישרים. אלא מה תאמר, אתה לא רואה את זה, נכון? רש"י הוסיף עוד מילה. הוא נתנה לאשר ישר, בעיניו, לא בעיניך. עד כאן להיום. שלום.